יום שלישי, ערב יום הכיפורים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי. סיפור שהתפרסם על ידי הרב למברגר, במוסף שבת קודש לפני כמה שנים. הוא מדבר על שכונת רמת בית שמש א', שלא תכונה מעיקור אל הציבור החרדי, אבל כבר בשלב השיווק היא הפכה לרובה שכזה ככה. נכנסו אל התושבים הראשונים לפני כ-20 שנה, גילו יותר גינות, פחות תשתיות של קודש. גם מקווה לגברים לאבא נמצא. אחים יזמו פתרונות, אלתורים שונים ומשונים. כשעלה ארצה אדמו"ר מבוסטון זצ"ל, הוא קבע את מושבו בשכונה, חפר באדמתה מקווה תיירה, למרות ההשקעה והקשיים. מקווה הקטן היה מאחר בסנדרש, ורבים רבים נהנו ממימיו הטהורים, בערבי שבתות זה היה מלא. ולכון ברבי ימים תומים, בן דו של קו החומר, בערב ראשונה, ועל חס כמה וכמה, בערב יום הכיפורים. באחת השנים, בערב יום הקדוש, נכנס יהודי, עורך מצרפת לטבול, פתאום הוא גילה שנהיה סביבו שלולית שחורה, הוא והסובבים, תאום, היכן השחור, השחור הזה, חרדתו, הוא גילה שזה מגיע ממנו, נזל לו מהראש, הסתבר שלרגל הצפיפות, בערב יום הכיפור הם ערבבו הרבה חומרי חיטוי במים כדי שהם לא יתפשו. עד שהם היו מסוגלים להעמיס צבע מעל שיער, פתאום גילה המערך, יהודי יקר שמתגורר בשכונה והזמין אותו אליו, שהדוד מצרפת לא כל כך צעיר כמו שהוא נראה. הבושה רבותה הייתה בושה גדולה, הוא מיהר להימלט מהמים, להתכסות במגבת שגם היא נצבע בשחור. עד עצם היום שהוא נזכר בזה, לא מתגאה בזה, הוא אומר לפחות שבזכות הבושה הגדולה, התקפו לו כמה מעוונות, בהם צביעת השיער שמלוגדת להלכה. למעשה אומר הרב למברגר, במשך השנה כולה, אנשים צובעים את עצמם ואת המעשים שלהם בכל מיני גוונים, הצד השווה לכל מיני הצבעים שכולם עושים את הרכובת, השתנה של קצת שקר, הרבה דמיון, יום אחד בשנה, כל הצבע מתקלף, ויום הדין שאדם ניצב מול בוחן לבבות, אך לא, שהבייזן של מעלה, ממיס את הטיפה האחרונה של הגוון, עד הטיפה האחרונה של הגוון, וכל שנותר זה אדם כמו שהוא, מעצב כמו שהוא, אז זה אומרים, זוי חלים ואורדים מעין הסבים. יש פה עוד איזה סיפור מעניין מהרב רבינוביץ', שפרסם גם הוא במוסף שבת קודש. ביתו של אחד האברכים מפילי אלף לאחים, נמצא לטלפון שבוע לפני ראש השנה. עוד, אבא של סגי אומר, עכשיו הוא תחיל עוד בכיתה התורנית בבית ספר החורב. לסגי יש מחר מבחן, הוא ביקש ממנו שתעזור לו. לשען את הדפי העבודה שבים מהבית ספר. יפליח את הכל להבין כמעט רק דבר אחד, י' ג' מידות. היא לא הצליחה למצוא 13 סוגים של מידות. היא זכרה שטח, נפח, גובה, רוחב, אבל 13. זה עולה לה בבריאות, ואני ממש מתנצל על ההפרעה. בשיחת טלפון כזאת מספר הרב סרוצקי, מנכ"ל לב לאחים, קם שיעור תורה, אחרי שהאברך הסביר להורים שלא מדובר במידות, אלא בי"ג מידות. הסביר להם מה זה. אז אבא ביקש שהאברך יבוא ללמוד אותו באופן קבוע, כדי שידע מה לענות לבן. השיעור הזה אומר, הרב סורוצקין, אני השתתפתי כבר כמה פעמים בסיומי מסכת ורוב עם. נתחיל בשיעור עם אבא של סגיב, ושאליו הצטרפו במשך הזמן עוד ועוד הורים, שכיום חלקם משפחות יראות השלמות. אנחנו ממשיכים קובץ הלכות ומנהגים ליום הכיפורים, מת הרב יצחק כפוק שליטה. ערב יום הכיפורים אסור בתענית, אפילו לא תענית חלום, לא אומרים תחנון, לא אומרים מזמור לנצח עמך השם. בני אשכנז אומרים, לא אומרים מזמור יסוידו, בסליחות מתוודים רק פעם אחת. בני ספרד אומרים בכל התפילות, תבינו מלכנו, פרט לשבת, שומרים בדילוג, תבינו מלכנו חותם ומשמחו. בגבעת אכילה ושתייה, אז כבר הגמורה אמרה, כל האוכל ושותה בתשיעי, מה לאלו והקוסוב כאילו יסנו תשיעי ועשירי. רשי, לדעת רשי, הכנה מהמצווה היא חלק מהמצווה, אבל לכן המצווה היא מהבוקר. אפילו למי שמתענה רק לשיעורים. לפי הראש, להראות חיבתו של הקדוש ברוך הוא, כמלך שגזר על ילד שאוהב להתענות יום אחד ולפני זה הוא מאכיל אותו ומשקה אותו. על הרבני יוינה, להראות השמחה שלנו שהגיע יום הכפרה. יש מביא הערה שהחמד מסתפק עם חייבים לחם דווקא, חייבים פת. משסחינו כותב שלא צריך, כיוון שלא נאמרה סעודה, יש נוהגים על פי הקבול לשבע סעודות. בכל מקום צריך להשתדל להיות במצב של אכילה ושתייה במשך כל היום. המהר"ל דיסקין מסופר שאכל צימוקים כל היום. סעודה אחת, החיוב והקיום זה סעודה אחת נוספת בפרט בנוסף לסעודה מפסקת. צריך להרבות פי שניים ממה שאוכלים ביום אחד, יום אחר. נהג לאכול בנוספת דג על פי מעשה שמובא בטור. לא אוכלים בשר בקר, שום, ביצים, אכלי חלב חמים, זולת קפה או תה בחלב, ולא יין ישן כל היום. נשים גם כן המצרפים שהזמן גרומה, כיוון שזה אחרונה לטייני שכתוב כל נפש. ילדת וקטנות שלא במצווה, שלא צמות, הם לא במצווה. תקנו להתפלל מנחה בערב יום הכיפור לפני סעודת מפסקת עם וידוי מלא, וגם הנשים צריכות להתוודות במנחה לפני סעודה מפסקת, כי גם הן מחויבות בעשרה וידויים במשך יום הכיפור. גם חלשות שלא מסוגלות להתפלל, לא תפחתנה מעשרה פעמים של וידוי. וידוי נאמר בעמידה, כמו שכתוב בפסוק, וימד עם ויסבדו ובנכם יהיה, אלא אם כן הזקן או חלוש. אפשר לשבת בעיקר בוידויים שבחזור התשב. אין חובה לפרט חטאים אישיים, מי שרוצה לפרט רשאי ולהרמב"ם הוא משובח, אבל רק בלחש ולא בקול, שני. כתוב אשרי נשוא פשע כסוי חטאו, מי שמתבייש מוחלים לו מיד. הקהל הלב לא מעכבת, אלא שנהגו כדי לזכור שהלב חומד וכו', וימנו היצרים התאוות, וזהר לא להקות הלב חברו. מי שוכח וידוי בכל התפילות וסיים, לא חוזר התפילה, אלא אומר רק תבידו. סעודה מפסקת, זה סעודה חגיגית בהתרוממות והתרגשות, כאילו ברודו. מטבלים המויצי, בדבש, יש נוהגים בסוכר, יש במלח, מאכלים כלים, לא דג, לא בשר שמן, לא ביצה, סום סום חמוצים, חריפים, שום, לא משקות משקרים. מי שמציימים אחרי פלגמים שלפני ברכת המזון, יתנו בפה ובלב שלפני שנכנסים לתענית. לפי דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אם לא קיבלו את הצום בפה ובלב, יהיה מותר לאכול. גם מי שלא יתנה, מותר בשטיפת הפה. בני אשכנז אסורים להטמין מערב יום הכיפור למוצאו, פרט לצורך יולדת, חולה או קטנים, שמשאירים עבורם. אפשר להוסיף גם צורך הבריאים, בפרט לחלשים שצריכים לאכול מיד אחרי הצום או לשתייה חמה וכדומה. הטמינו עבור גדולים, מותר לאכול מוצאי שבת, לא צריך להטמין לכדי שיעשו, ולבני ספרד, ההטמנה מותרת לכתחילה, גם לגדולים בריאים. תוספת יום הכיפורים, מצווה להוסיף מחול הקודש, לקבל קדושת יום הכיפורים לפני שקיעת החמה. לכן הראוי לקבל מזמן דלקת הנרות, ועל כל פנים לכל המאוחר 15 דקות לפני השקיעה. פורסים הפעה לשולחנות, לובשים בגדי לובון, לא מתקשטים תכשיטי זהב של שבת ויום טוב, כולל שעון, פרט לטבעת או עגילים שרגילים תמיד להיות על הגוף. מכינים נר נשמה שידולק כל יום כיפורים לצורך הגדול, ואם צריך נר מנפטרים. הברכה היא להדליק נר של שבת ויום כיפורים, אם זה שבת, אם היא אמרה רק של שבת, רק של יום כיפורים. אם עברו 3-4 שניות יצא, יש מבוכות שחנוי בהדלקה, ואז לא מרחד בבית כנסת, אלא רק ישמע מהשת ותגיד דומין. אם הדליקה נרות, היא צריכה להיות מוכנה לקבל קדושת יום הכיפורים, וחמשת העינויים עם נעלי יום כיפור, צריך להגיע לבית הכנסת לזמן אמרת קולינדרי, בעוד יום, שלא מותרים נדרים בשבת ויום טוב. בפרט מי שעדיין לא עשה את הארץ נדרים, צריך להגיד מילה במילה עם השליח ציבור. לפני כניסת יום הכיפורים, צריך לקבל ברכת ההורים ולבקש מחילה, אם חלילה פגעו בכבודם. כבודה והם, זה מצווה גם שבן אדם לחבר, אומר הבן איש חי. יש אומרים שגם מה שכתוב, ויניסים את נפשותיכם, אז לא לעשות פגולות ולא לאחל צום קל. ככה שדכם את מביא בשם גאון אחד. הכרעת הפסקים היא שויניסים זה שלא לאכול ולשתות, מותר לחזק את הגוף ולאחל צום קל ועד רבה. לכן אוכלים שותים בערב יום הכיפורים. משנה לוחס, אולי, ככה מובא במשנה לוחס, אולי עדיף הוא מהר הפוקס לאחל צום הועיל. תפילת מעריב, אז מותר לבקש ביום הכיפורים בקשות אישיות, אפילו על פרנסה ורפואה, למרות שזה חל בשבת, בגלל שזה חיתום הדין, ככה מובא בשם החזון איש. בקריאת שמע של המיתו, אפילו שבשבת זה יום טוב, לא אומרים ריבונו של עולם הרי מלכו וסולח, אז בלי יום כיפור גם בשלום וכולי, אלא כן צריך להגיד כדי שנהיה כולם נקיים מהחטא. אומרים ברוך שם כבוד, מלכוסה שבקריאת שמע למיתה, גם כן בכל רם בסובר מובא בסידור לובביץ'. אלה שנצרכים על פי דעת הרופא ודעת מוררו לאכול ולשתות לשיעורים, יכולים לאכול לפי הצורך כל 9 דקות, ככה אחרת החזון איש, על פי החתם ספר, עד 30 סמ"ק למוצק, שזה מקביל ל-30 לנפח, 30 גרמיים, וכן 40 סין נוזלים, וכל מה שכאשר רוצים אומר אתה עושה הולדת. יצי ענבים, פירות, חלב, מרקצח, לבן, יוגורט, מנוערים. מי שצריך אוכל שותה בבת אחת. מי שזקוקים ליותר, ישתו כל 6 דקות, כל 4, כל 2, או ישתו בכפית ולא מעקות. אלה שנמצאים לשיעורים, התחילו מהבוקר, או מאז שעשו הרואה צבא הרופא, ולא ימתין לשעה יצטרכו חלילה ליותר מקשר, ומייצא שכם בהפסידה, אומר רבי שמעון זיין אורבך. האוכלים ביום הכיפורים, אז הם נוטלים ידיים כרגיל, לא עושים קידוש, אפילו אם זה חל בשבת, אין חובה של לחם משנה. ברכת המזון אומרים רצה, יהיה לביאו, ורצה את זה בשבת כמובן. דעת הרב עובדיה יוסף אומרים ביום אכילת העוונות הזה. חולה צריך לשתות, לא זקוק לאוכל, אסור לו לאכול, אפילו לא אוכל שיעורים. ילדים עד גיל 9 מוכרים להם שלא יצומו. שלא יצומו. מגיל 9 מחנכים לשעות, להרחיק בין הארוחות. ילד וידה בריאים מחנכים אותם לצום מגיל 11 מדרבנן, אם מסוגלים. אסור להושיט אפילו אצבע למים צוננים לתענוג, פרט לקיון לניקיון מלכלוך. בבוקר עד סוף קשרי האצבעות, בו הדין אחרי שירותים, ביום יש לך תפילות, ובלילה אחרי התפילה צריך לגעת בנעל, ואז נותר במים. תינוקות שרחצים יום-יום, אם צריכים, ירחצו אותם בכפפות. אי אפשר בו לנקות אותו, אם הוא מלוכלך מעט, שאפשר לנקות אותו בלכלוך. על ידי ידיים לחוק, מים, אז יעשה ככה. שיחה חמורה מלחיצה, ואפילו לא לתענוג אסורה, אלא לצורך רפואה, בחומר נוזלי ובמשחה בנגיעות במקום, וכן יתור לנאות שצריך לזה. בוסם מותר רק על מיקום מסוים. בני ספרד כל שבת יום, אתה מותר בוסם רק בצוואר בידיים. אלה שמביאים פצועים להתרענן, לא יתפטפו על הבגד, ורק על בוסם הראוי להבדלה מברכים. הנה ססנדול. צורה נעל מאור, יש מחמירים אפילו רק ברצאות אור מלמעלה. יש מקילים. רק ישותי אור קטנים הזה מותר. הרב שזלמן היה עושה משומר סעין. אלה שצריכים מדרס מאור בתוך הנעל גומי פלסטיק, יכולים לשים את זה שם. אז קראת נשמות, יכולים לומר תפילה סיסקור גם מיחידות, אפילו שלא נמצאים בציבור. נעילה, צריך לשמור את הכוחות לתפילה, שכולה פסח לנו שער בעיס, נעילה שער כיפון היום. ארון הקודש פתוח, אין חובה לעמוד, ודאי כשחלשים. שספרי התורה כברשות אחרת אומרת, אז רק כשמולכים את הספר, כמו בכל נדרה למשל, אז אסור לשבת. ומי שיכול, עומד משומד אורכות התורה מלכם. יש נוהגים לעמוד על הרגליים כל תפילות יום הכיפורים, ונשים לא תעמוד. כל מקום, בזמן אמרת תביד, הוא יצטרך לעמוד, אפילו חלשים, לכל לפחות במילים, אבל אנחנו חותנו. זה עיקר הבידוי. והחלשים יכולים להקל יותר בבידוי שבחזרת השעת ולומר אותו בישיבה. נשים חייבות לכל הדעות בתפילת נעילה, שאין תפילת בקשה רחמים יותר ממנה. תשלומים למין חיוני למי ששכח או נאנס, נרדם, לא יתפלל, אין לו תשלומים בנעילה. אלא גם לתפי עצמין חייבות וגם לנעילה יש השלומה בערבי של מוצא עם כיפור. אומר עד אחרון תונה רק בראשונה ולא בשנייה שיש שלמה. סיום הצום, כשמגיע הזמן, אומר בוא חמבדי מקודש לחול, ואז הוא רשאי לשתות רק מים. ואחרי זה, שעושה הבדלה על הכוס, אז יכול כבר את שאר הדברים. וישים את הנבונה אפילו לפני תאימה, כי שמחים שיצאו בדין, אומר המשנה ברורה. כזה נהג לקדש בעשר סימת שוב ולהרבות בזכויות. אוכלים ושותים, במועצת יום הכיפורים, וזה קצת יום טוב, זוקים יתד ראשונה בסוכה, ויש לומדים משניות דיני סוכה, כמובן לא להפריע, הם נוחת השכנים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם שוט ששאלו את רב ניסים, האם יש מצווה לאכול כל יום בערב יום כיפורים? אז הוא אומר שהמצווה היא לא להרבות יותר מאשר רגיל. סליחה. להפך, הוא אומר שהמצווה היא להרבות יותר מה שרגיל, אבל אין דין לאכול כל היום. מי שם עוד תפילה זקה שמוכל לכולם האם זה מכילה, אז התשובה שאם הוא קורא את זה סתם, כי זה כתוב, אין בזה מכילה. זה רק סדר התפילה, אבל אם הוא נתעורר באמת למחול, ובטח הוא זוכר מה שציירו אותו, בכל זאת מוכל בלב שלהם, זה שפו. האם אתה לא מבקש מכילה באופן של ידי זה יגרום צער, וזה שמבקש ממנו, אז התשובה שפשוט שהוא מצטער, אסור לבקש מחילה, שכן לא הותר לו לעבור על הנעז דבורים. או לא דבר הוא יעבור. הוא אומר לכן בעל כוחו, ישר אבונו בידו, שם הרחם. מכרו מפטירין לבית הכנסת, הגיע $1,000, בהפסקה הלך לישון, נרדם עד אחרי מנחה, גבאי ראה שהאחרון שקנה נמצא, כיבד את זה שלפניו, שהציע לשלם $900. האם נמצא עם כיפור, יכול הגבאי לתבע ממנו? $900, זה תשובה שזה שקיבל מפטירין, מכיוון שהוא גילה דעתו שהוא מעונה לשלם, הוא חייב לשלם את אותם $900, זה שקנה את המפטיר ולא הגיע, לא צריך להוסיף עוד $100, אפילו שכבר קנה בבוקר. כיוון שגם מצדם הם מוכנים למכור, כיוון שהוא נאנס, כי מותר לשם להפסוק. עלי בית שנוח מאוד ללכת איתם יותר מנהל רגליים מותרות, אז אומר שמקר הדין זה מותר, יש מחמירים. נעליים מאור סינתטי אפשר שאסור את מדינה, אומר רב ניסי. נעליים רגילות ביום הכיפור מוקצה, אז אומר אין זה מוקצה, כי יש אבנים שמותרים, כגון לחולה במקום שיש טיפ. האם צריך להיזהר שלא לתת לקטנים אוכל יותר ממה שהם רגילים? התשובה שאין בזה איסור ויכולים לתת להם אוכל יותר. לכן בקטן בן 9 אחר שהוא צם את השעות שצריך. האם להגיד לעשות כפיים בנעילה? אז אצל החזני שהתחיל לתפילה את נעילה 40 דקות לפני השקילה ולפני השקיע ולא היו נשים כפיים. עוד הוא נשאל, אדם שיש לו תאווה חזקה או בלתי מוסברת לעבירה מסוימת והוא נכשל שוב ושוב, הקבלות לא הילו, מה אתה קורא? אמר שוודאי שהכי טוב שלא יחטא, אבל במצב שלו ניתן להמליץ שיקבל את מה שבמיוחד בשעות שהוא רגיל להיכשל, ושמור באופן מיוחד, ולמשך אותן שעות יהיה בעל תשובה, כך לקוות שכיוון שהתחיל להסתפר, אז בהמשך הוא לא יתקשל. אחיו של נער שסתה מהדרך התורה, כאב את מצבו של אח, בא לבקש את אמר רבנו, מה לומר לו כדי להשפיע עליו, שיחזור למוטב, אמר לו, רב ניסים, תגיד לו שערי בסוף היום מוכרח לזור, אז עדיף שיעשה את זה כמה שיותר מה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דברים נפלאים ליום ידעילולה של האדמור הפשימו לסינות עם הלילה בזצל, לילה מכיפורם, לפני 10 שנים. ספר אברך, כי זה התפרסם בפמיני הצדיקים בשבוע האחרון, ספר אברך שכל החברים שלו שהתחתנו ביחד איתו באותו תקופת זמן, כבר היו הורים לילדים, בריתות, קידושים, ילדים, ורק הוא ואשתו נשארו מאחור עוד שנה ועוד שנה, כמה שנים, לא נולדו להם ילדים, השקיעו $2,000 בטיפולים רפואיים, לא עזר. די פעם היינו מבשרים על עוד בשורה במרכאות, שהטיפול לא הצליח. היינו חדורי תקווה, שיום יבוא ונבשה, למונה החזקה שלנו אחראי מלאך, אדמור מלילוב, רובשם הנסינות. כל הזמן עודד אותנו וייעץ לנו להמשיך למרות האכזבות הגדולות. כמובן שנכנסנו לחובות, זה היה אלפי דולרים, אבל מה לא עושים בשביל ילדים? קיבלנו את הכל באהבה, את כל התשובות שלי לאותו תשובה ועוד תשובה. אמרנו שבסופו של דבר נזכה בפיצוי הולם על כל הצער והסבל. יום אחד זה קרה, אחרי סדרת פעולים ממושכת ויקרה, שכוחה בהרבה איסורי גוף, איסורי נפש, היינו מוכנים להכל, בלבד שאני אוכל לבר סוף סוף על המוגמר. אז אנחנו מגיעים לפרופסור מומחה בתל אביב, גדולי המומחים בארץ, אם לא המומחים מומחה. הוא הטיח את האמת בפרצוף שלנו, חבל כל הכספים העצמים שאתם משקיעים בטיפולים העיקריים, לא תוכלו ללדת ילדים, חבל כל המאמץ שלכם. היינו המומים, כמעט התעלפנו. אבל הרופא, כדרכם של רופאים, חשב, זה נכון לומר דעתו הרפואית המקצועית, כדי שנחדל לשגות באשליות. ולכנוח הוא יעץ לנו, הוסיף לזרות מלח על הפצעים ואמר לנו, התור לאימוץ ילדים ארוך יכול להיות שנים, תרשמו כבר עכשיו. ישר משם נסענו לבני ברק לשיכוני, נכנסנו לרבי מלילוב, ופרצנו מולו בבכי מר, בכי שניקז לתוכו סבל, ציפיות של שנים, אכזבות של שנים. כל הצער והמהירות שפכנו באותו בכי. בעבר חימאית אין קץ. כמו אבא אוהב, הרבי פנה אלינו ואמר לנו במילים פסקניות, אל תעשו שום דבר יותר, אל תדברו עם אף אחד, חוץ ממני בעניין הזה עם שום אדם, תגנסו אליהם מיד אחרי החיים. טוב, למחרת עם חסטרי נכנסנו אליו, ואז אמר את המילים הבאות, כל זמן שהפרופסור והרופאים נתנו תקווה, אז אמרתי לכם שיטפלו בעניין. אבל אחרי שהפרופסור בעצמו אמר שאין שום תקווה, זה כבר לא התפקיד שלו. ופתאום ממשיך ומספר אותו אברך, לנגד עינינו הנדמות, הרב קם בסערת נפש מהכיסא, סערת נפש בלתי אופיינית, צעק לעברנו, בקרוב תבשרו לי בשורות טובות. אחרי שבועיים, התברר כמה קצר הדם של הרופאים, וכמה ארוכה ידו של הקדוש ברוך הוא. שרנו באופן על טבעי, ובי"ז בתמוז אותה שנה נולד הבן הבכור. בהכוונתו של הרבה, שיעץ לנו לקרוא לו על שם הבעל שם טוב הקדוש. היינו מאושרים, אחרי שזכינו לפרי בטן. לכאורה הסיפור נגמר, אבל יש לזה עוד המשך מפתח. עברה שנה ועוד שנה. והנה בליל יום כיפור, הרבה הקדוש עלה בסערה השמיימה. אם כולם הרגישו יתומים, אז אנחנו הרגשנו יתומים כפולים ומכופלים. הרבה הוא היה המשנת שלנו בתקווה לילד נוסף, והנה, עינינו, כי לקחו ישראל אלוהיקים. בערב שבועס, תוף שיניים, עלינו לציון שלו, שאנחנו מסתמכים על המאמר חז"ל, גדולים צדיקים במצוס ומייסר בחייהם. לקחנו את הבן שלנו סוליק, שכבר היה בן כמה שנים. כל הזמן היה שואל, למה הוא שונה מכל החברים שיש להם אחים קטנים והוא ואין לו? וכך חרדנו על הציון הקדוש, כי אנחנו נושאים תפילה משתפכת ממקי הלב. הגדיל לעשות הבן שלנו סוליק שבכה מקרב הלב, למה אני שונה מהחברים שלי? להם יש אחים ורק לי אין מי לשחק, אני רוצה אח קטן. ככה הבכי שלו פילך את הדממה בהר הזיתים. באותו רגע הרגשנו שנשאנו. ומה שהאדם עוסק בעולם הזה עוסק גם בעולם הבא. מן המפורסמות היה הצער והכאב של הרבה בחיים שלו לצער של ילדים. כמה הפנים שלו היו מתחרקמות שהוא שומע בכי של ילד קטן. ידענו שלא תוכל נשמתו הטהרה של הצדיק לשמוע את הקול של הבכי בלי לאתר. באמת אחרי זמן קצר נשאנו בשנית. אבל אז התחילו להתגלות בעיות קשות, נכנסנו לחרדה, שכל עמלנו ירד לדמיון. החלטתי לעלות לציון הקדוש, ושם קיבלתי על עצמי דבר שהיה נקודת ליבו, לא לדבר בכלל בשעת התפילה וקריאת התורה. ידעתי שזה דבר חשוב בעיניו עד מאוד, וכל השנים הוא עשה הכל, עד שהוא הצליח להטביע את חומר האיסור בדמה של ידתנו הקדושה. כיוון שכך, אם אני אקבל על עצמי קבלה כזאת, בוודאי אני אבשע. אז עליתי על הציון הקדוש, ושם עשיתי כפי שאמרתי, וקיבלתי על עצמי את הקבלה. ומאז ברוך השם, אני שומר עליה בכל כוחי. השתקד ביום כף, אדר א', תשע"א, נכנסתי בבריתו של אברהם אבינו, עליו השלום, את הבן השני, שמעון נוס נוטל, לאור השמים טובים. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. אילו נשמעת הרב הרב שמעון לסנות זכר צדיק לברוך. ואנחנו משכים עם הדף היום מבעלוך, אנחנו עושים בסימן טוב למד ג' לסעיף י'. כיצד בודקים חמץ בבית הכנסת, והאם צריך לשוב ולבדוק ביסודיות, אפילו שנקו היטב קודם לכן. על כך ולא נושאים מעניינים, נלמד היום הדף היום מבעלוך, נוכל לשמוע בשלוחה אחת אשר מוצא הרבנים הגאונים. וכדרכן נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בהלוכה. בתי כנסיות ובתי מדרשות הועילו ומכניסים לתוכם חמץ במשך השנה כנהוג, אף שבדרך כלל החמץ הנותר בהם לא שייך לאיש מסוים, מותר חובה על שמש בית הכנסת לבדוק אותם מחשש המתפעלים והלומדים יראו את החמץ בימי הפסח ויאכלו אותו בטעות. ולא מספיק בניקוי יסודי, אלא צריך לבדוק כדין בליל י"ד, לאור הנר ובברכה. אבל בשונה מבדיקה שנעשית ברשות פרטית, שהבודק צריך לבטל, פה לא שייך לבטק, פה לא שייך, ולא שייך לבודק, אז במילו אין מה, אדם לא יכול לבטל את מה שלא שייך לו. בדיקת חמץ שלא נערכה בלילה לאור הנר היא לא מועילה, וחובה לשוב ולבדוק בליל י"ד. בניסן לאור הנר, ולכן גם אחרי שניקו את הבית יתן ונזדרו שלא יכניס תוך החמץ, יש חובה לבדוק אותו כדין בליל י"ד. אבל יש אומרים שבמקום שניקו בצורת הניקיון היסודית, הנוגל לקראת פסח, שממשמשים ושוטפים במים וחומרי ניקיון את כל המקומות האפשריים, ונזהרים מאוד, לא להכניס לתוכם חמץ, עד שיש עומדן ברור שאין בהם כל חמץ, שם כבר לא צריך בדיקה מדוקדקת, אלא די בבדיקה שיש בה כדי לוודא שניקו כנדרש. ויש מי שמחמירים בזה. מי שדרכו להכניס חמץ בכיסים של הבגדים אפילו יותר מרחוקות, צריך לבדוק את הכיסים מחמץ, וגם לפי זכרונו אין בהם חמץ, לא לסמוך על זה, כי במשך השנה אין דעתו של אדם נתונה לעניין החמץ. ייתכן שהוא הכניס והוא לא זוכר, כל שכן בבגדים של הילדים. צריך לבדוק את הכיסים בזמן בדיקת חמץ, את כיסי הבגדים שהוא לבש אחרי בדיקת חמץ, בשעת אכילת חמץ, ושוב לנער למחרת בביאור חמץ. ויש פסקי זמנים שאמרו שמאחר וקשה לבדוק את כיסי הבגדים לאור הנר, צריך לבדוק אותם במשוש היד. יש אומרים שיבדקו אותם ביום לאור השמש. עד כאן בעניין דפיים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. רשות הרבים היא דרך, מקום שרגילים להכניס תוכו חמץ ונפלה עליו מפולת אבנים וכדומה. אם גובה המפולת פחות משלושה טפחים, גם כשלא ידוע אם יש חמץ במקום, חובה להסיר את האבנים, לבדוק את המקום כדין, כשאין סכנה בדבר. ואם גובה המפולת הוא שלושה טפחים ויותר, אין חובה לבדוק את המקום, אבל אם ידוע שיש בו חמץ, צריך לבטל אותו. לדעת רוב הפוסקים, חובת הביטול היא מדרבנן. שלוח המצווה אינם מזייקים, דהיינו שעוסק במצווה, לא ייתכן שהחמץ את כל המצווה יגרם לו נזק, כל שכן מוות חלילה. ואין הדבור המורים אלא באופן שהנזק והסכנה אינם שכיחים. נפליג מהימים אחרון, נזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, איסור רבים היא דרך שהרבים עוברים בה. היא דרך שליחה שרוחבה 16 אמה לפחות. עוברת בעיר השייכת לרבים, יש לה שני פתחים משני עבריה שנכנסים בזה. יוצאים בזה, ולדעת ראשונים רבים, ראש עשרה ומדאורייתא היא רק כזו שנמצאת בעיר שעוברים בה 60 ריבו, 600 אלף איש בכל יום, אבל לדעת ראשונים רבים אחרים, כל דרך הרבים שרוחבה, כשיעור האמור, אז היא ראש עשרה ומדאורייתא, ולמה שיש להחמיר, יש אומרים שנגעו להקל. יש את הרבים שפתוחה רק מצידה אחד, או שנמצאת בעיר ששייכת ליוחיד, שהוא יכול למנוע את ההילוך בה, אין דינה כראש עשרה ומדאורייתא, אלא כחצר או כמפות. דף היום איתנו דבלי, האם פילי יכול להיות שליח? והאם קטנית שווה פרוטה או דינר? מה המחירו של אתרוג? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד עם מסכת מי לדף קופה לב. ולקראת סביב החפיצים בחיים, רבו ישי, איזה קבלה נפלאה לבוא ליום הכיפורים, קבלה ללמוד חופת חיים יומי. הרבה יותר ממוזמנים להצטרף אלינו. בפתיחה הנוספת שנלמד בעזרת השם בימים הקרובים, מערך חפץ חיים לבאר בפרוטרות כמה לוין, כמה אסים, כמה ארורים, אדם עובר חלילה על ידי דיבורי לשנור ברחילות. הוא גם מסביר למה הוא תוכל לפרט את כל זה. הוא אומר שאולי על ידי זה ינגף היצר, שבירה איזה גודל מאומה במכשלה קורה על ידי הדיבור. שאתם הזה הוא כבר הזכיר גם קודם לכן, והוא הוסיף בהגעה שיהיו אנשים שלא ירצו ללמוד כדי שיוכלו להגיד, אבל הוא שגיגים. אבל הוא אומר, לא, הכלל הזה לא אמור הדבר שמפורש בתורה. אנחנו רואים שהתורה צוותה זכות שעושה השם את יכול להמיר יום. הרמב"ן מביא בשם הספרי, שמה העניין של הזכירה, שאז נתבונן בגודל אותו אבון. ולמה לא נאמר בזה יושב לחפץ חיים מוטב יושב גינה? לוודאי, כמו לחפץ חיים. הרדה תורה לסוף דעת האדם, שיכול להיזהר מאותו אבון. שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. עבור מוסף של דיר שמביאים מהחפץ חיים בספרו אבס חסד, שהוא מביא משל על אחד שהלך בדרך שיש שם הרבה בורות, והוא פחד, ואז הוא חשב, אמר יש לי עצה. מה העצה? אני אכסה את העיניים. וכשאם אני אפול בבור לא יצחקו עליי, כי הרי לא ראיתי. אמרו לו, טיפש, זה עצמו יצחקו עליך, מה אתה מכסה את העיניים? תסתכל ותיזהר, לא ליפול. אומר רבות חיים, כן הדבר בענייננו. היצר אומר לאדם שיעלים עיניים מה שכתוב בתורה, ויוכל להגיד, לא ידעתי את גודל האיסור. אבל אדם זה מסיים רבות חיים ואומר, ראו שויטה, בסוכל, שהרי יש לך עיניים לראות. מדוע לא תראה גודל האיסור והחיוב ותיזהר מלהיקשר. תשימו רבותיי, התחזקות יומית, בספר הרב מבריסק מובא שמדי ערב יום הכיפורים, זה היורצת של הרב מבריסק הרוב כידוע, מדי ערב יום הכיפורים העם מבקש סליחתה של הרבנית שוב ושוב, גם כשהייתה אומרת שהיא סולחת, עם ממשיך ללכת אחרי תוך כדי עבודה ומבקש בנימה של תחנונים שתמחה לו מחילה גמורה. שתדל רבותיי להתבונן, האם יש אדם, לא רק האישה, האם יש עוד איזה אדם שנגרם לו צער על ידינו, פייס אותו. לבקש סליחה מההורים, מהילדים, האיש מאשתו וכן האישה מבעלה, גם מהשכנים ומהחברים. השם יעזור, שנלחה להם והם ימחלו לנו, ואל קדוש ברוך הוא ימחל לנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם גיט יום טב, שיהיה לכולם סליחה ומחילה וכפרה. ובהזדמנות הזאת, אני אבקש סליחה מהמאזינים, אם יכלתי להגיד את זה בצורה יותר טובה, בצורה יותר נעימה, יותר מהר, יותר לאט. אז סליחה מכל אחד ואחד וכל הוא באשר הוא, שיהיה לכולם סליחה ומחילה וכפרה.